שלום לברק גרנות, הוא היה נציג של הנספחות הכלכלית בדלי. אנחנו כאן בפרק מספר 3 של הפודקאסט מהגנגס עד ההימלאיה, ובעצם אחרי הרבה זמן שניסינו לתאם עם ברק, ואיכשהו הקורונה הוא נסע, הוא חזר, לא הצלחנו, אז בסוף זכינו לשמוע מהאיש שיודע המון, המון 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 על הודו. וקודם כל נתחיל לשמוע, היית בעצם 5 שנים בנספח של התמ"ת, מ-2020 עד 15, כן, אני זוכרת בשנים, נכון? איך...
ההפך, מ-2015
עד 20, כן, כמובן. אז... ובעצם אתה, קראתי קצת עליך, זה בעצם היה סוג של הפתעה בשבילך, זאת אומרת, לא היית בקורס נספחים של משרד החוץ וכו', ואיכשהו התגלגלת להודו. אז ספר לנו איך זה היה.
אוקיי, לא, קודם כל, הדרך להגיע לקורס נספחים, הדרך להגיע לתפקיד של נספח כלכלי, בדרך כלל לא עוברת דרך קורס צוערים של משרד החוץ, למרות שגם למשרד החוץ יש נציגים שאמונים על תחומים כלכליים. הדרך להגיע, בדרך כלל, דרך המלך להגיע לתפקידים של נספח כלכלי, היא קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה. אני באופן אישי ניסיתי ללכת בדרך הזאת בשנת 2009, הגשתי מעמדות, לא עברתי את המבחני מיון, אלפים ניגשים בכל פעם שנפתחת ההזדמנות הזאת, לא עברתי את המיונים, הייתי הרבה יותר קרוב דווקא להתקבל לקורס הצוערים של משרד החוץ. בכל מקרה, דברים בסוף לא הסתגרו, מצאתי את עצמי בכנסת, מצאתי את עצמי בחברת יחסי ציבור, הגעתי בכלל למשרד הכלכלה דרך תחום של דוברות ויחסי ציבור, הייתי ממלא מקום בפועל של דובר משרד הכלכלה במשך כשנה, ועוד מספר שנים סגן דוברת המשרד שהתמנתה כמה חודשים אחרי כניסתי למשרד הכלכלה, לפני עשור, וזהו, ואחרי 5 שנים בדוברות המשרד, בתפקיד של ממלא מקום דובר בפועל וסגן הדוברת, הגשתי מועמדות במכרז פנימי לתפקיד בניו דלי. לא היה פשוט, אבל הצלחתי לעבור את ועדת הבוחנים. And the rest is history, you know.
מליק, ממש איציק מורדכי מהנספחות הכלכלית. אז איך, אני מבינה שברמה האישית זו הייתה גם תקופה טובה, נולד לך בן בזמן השליחות, איך אתה מסכם את השליחות ברמה האישית? 5 שנים, סליחה.
זה לא יומן, זה חצי עשור, כלומר, יצאתי לשליחות הזאת צעיר בן 36, וחזרתי, עוד לא 36, וחזרתי מבוגר בן 40, כמעט 41, זה תקופת חיים שלמה. אתה המציאות כולה השתנתה, אם היית רואה את המקרר שלי לפני שהייתי בדירת, 25 או 30 מטר רבוע בירושלים, ליד התיאטרון.
מה, ביצים ולחם? זה מה שהיה?
בצל חתוך ושישיית בירות שגם בא, לא נגוע, אני לא יודע כמה זמן בערך, חייתי על משלוחים ובדיוק הייתי בתקופת יחסים של It's Complicated עם הבת זוג שלי, שאחר כך הצטרפה עליי לשליחות בהודו ונולד לנו ילד תוך כדי השליחות והתמסדנו שכזה. אז כן, החיים השתנו לחלוטין במהלך חצי עשור הזה.
יפה, יפה, נשמע שהודו עשתה לך טוב.
הודו, זו חוויה באמת בלתי נתפסת. אנשים ששומעים שאני חייתי בהודו, מדמיינים שלבית הקפה שלי קראו סמים קלים קפה, כמו ברמסלע, אספור. נהנתי בריק של העבודה, ושהבית שנראה בערך כמו גסטהאוס, אבל החיים בפועל הם שונים לחלוטין. הודו היא מדינה של הרבה מאוד ניגודים והרבה מאוד פערים כלכליים, פערים חברתיים, זה לא סוד כמובן, וזכיתי לחוות את הודו בצורה שונה לחלוטין מאשר המטייל המצוי. וגם זה זכיתי להיות, בשנת 2007 טיילתי בהודו כמטייל, כתרמילאי, זו חוויה שונה לחלוטין.
כן, אין ספק ש... מן הסתם לא תהיה, זה לא חוויה של טייל להיות ראש הנספחות הכלכלית, זה משהו אחר לחלוטין. אבל עדיין אפשר לספוג את הודו גם בתור נספח, כאילו, זאת אומרת, אפשר להימנע מכך.
אתה סופג, אבל אתה סופג חוויה אחרת לחלוטין.
כן.
אתה רואה את, את, את הודו האחרת, או מה ש... ראש המטה לקידום השקעות של הודו, דיפק בגלה, מגדיר the new India, וזה ממש the new India, אתה חווה את הודו הטכנולוגית, המתקדמת, העשירה, המנגישת מידע וטכנולוגיה ויכולות עד האדם הפשוט בקצה הפריפריה, זה משהו אחר לחלוטין ממה שאת חווה בתור תרמילאי שאוכל באיזה דאבה ושותה צ'י בחמישה רופי.
לגמרי. אז בואו נדבר קצת על בעצם על איך עושים עסקים בהודו. אני מבינה ממך שבעצם הדרך לעשות עסקים בהודו היא מאוד שונה למי שפה בישראל, זאת אומרת לתרבות העסקית בישראל או לתרבות מערבית. א', שהקצב הרבה יותר איטי, שבעצם לוקח, הם רוצים בעצם בכלל להכיר אותך, לדעת מי אתה, לדעת מי השותף שאיתו עושים עסקים. שבעצם הרבה פעמים הם לא יגידו לא בצורה מפורשת, אבל זה בעצם בהחלט יכול להיות לא, פשוט לא מובן כלא, שהם רוצים שיהיה לך איזשהו משרד בהודו, וגם שגם חותמים איתך על איזשהו נייר, שמגיע הרגע המיוחל הזה שיש נייר, הוא בעצם רק בסיס לשינויים בהמשך. זה משהו נראה לי קצת, משהו שבטח מהווה מכשול די רציני לחברות שרוצות לעשות עסקים בהודו. זה ממש דרך שונה.
טוב, אז אחרי הסקירה שלך, התשובה הקצרה היא כן. התשובה יותר מורכבת זה... כן, אבל.
זהו, אז בוא נשמע את האבל.
אז נכון, זה נכון לומר על הודו שלוקח הרבה מאוד זמן בדרך כלל להגיע לעסקים. אני נתקלתי בלא מעט אנשי עסקים שמגיעים להודו ויוצאים מהפגישות והם מוקסמים ומלאי תקווה עם ניצוץ בעיניים של וואו, זה לא יאמן, כולם רוצים אותנו. וכולם כבר מוכנים לחתום איתנו, וכולם כבר רוצים לעשות איתנו עסקים. והדרך בין ההתלהבות הראשונית לבין האכזבה לעתים יכולה להיות מאוד מהירה, ולהצלחה היא בדרך כלל מאוד איטית. צריך הרבה מאוד סבלנות, צריך להבין, צריך להכיר, צריך לטוות קשרים, צריך לעשות הרבה מאוד בדיקה. בדיקה מעמיקה על השותף ולהבין מה הרקע שלו או שלה של החברה או הארגון שעומדים מאחוריו או מאחוריה. כלל האצבע זה שלוקח שנתיים פלוס עד להשגת עסקה בהודו. ההודים באופן כללי הם הרבה פעמים מתוך נימוס ומתוך כבוד אליך לא יגידו לך לא בפנים, והתשובה היא, we can check, yes, possible, ואז אתה יוצא אופטימי, ואחת התשובות היותר מפתיעות זה, yes, yes, we can do that, אוקיי, אז אתה מאוד, כאילו, מבחינתך זה כן, כאילו, והרבה פעמים צריכים מעורבות של גורם מקומי, שידע להבין את הפער בין הכן לבין הכן, כן אבל לא כל כך, או כן אבל זה בעצם לא. הנספחות הכלכלית בניו דלהי, כמו בבנגלור ובמומבאי, מפעילה צוות של קציני סחר, המזים, שהם בדרך כלל בפגישות שאנחנו מארגנים מלוות את החברות הישראליות ויכולות להיות שם.
לרכך
את זה? לא, לאו דווקא כדי לרכך, אלא כדי באמת להבין מתי הכן הוא בעצם לא, ומתי הכן הוא באמת אותנטי, ולעשות את הפולו-אפ, ולעשות את השיחה בצד, ולהבין האם זה באמת היה כן, או האם זה סוג של לא, אבל לא היה לו נעים להגיד אלא לגורם הישראלי כדי לא לפגוע בכבודו. אז צריך באמת, באמת להכיר ולהבין היטב את הנואנסים, ואני יכול להגיד לך שלקח לי לא מעט זמן להבין בעצמי, או לראות בעצמי מי רציני ומי מבלבל את השכל, וגם אז, אחרי מספר שנים, זה עדיין, אני לא הגעתי לרמת המופיעות לצוות. אז צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, עוד משהו שכדאי שאנשי עסקים שרוצים לעבוד בפעול בהודו ידעו, זה שאת ההודים פחות מעניין הניסיון שלך במדינה שממנה באת, או הניסיון שלך בארצות הברית, או הניסיון שלך באירופה או באוסטרליה. מעניין אותם לראות ולהבין איפה כבר פעלת בהודו, ואיפה כבר הצלחת בהודו, ואיפה אפשר לראות מתקן הדגמה שלך בהודו, ואיפה אתה יושב פיזית בהודו, כמו שאמרת, כתובת, כדי שאם יש בעיה, ואם יש צורך בתיקונים, ואם יש צורך לתבוע אותך, או לדרוש ממך לטפל במוצר שסיפקת, או בשירות שהצעת, שתהיה כתובת, וזה רציונל ברור לחלוטין, והרבה פעמים אנשי עסקים שלא מציגים נוכחות בשוק ההודי, עשויים למצוא את התהליך מאתגר הרבה יותר. זה נכון מאוד לחבור לשותף מקומי, מהימן, שנהנה מקרדיט גם בקרב הלקוחות והשוק הרלוונטי, זאת אומרת, אם אתה חובר לשותף מקומי שנראה על פניו אחלה, אבל בפועל אין לו קרדיט או אין לו רקורד חיובי של עשייה או שירות, אז אתה יכול להיות שבעצם אתה ירית על עצמך ברגל, וחבל. אז כדאי מאוד לבדוק היטב לפני שחוברים לשותף מקומי, ואיזה שותף מקומי בדיוק חוברים.
אז רגע, אז אם אתה... סליחה. חשבתי שסיימת.
לא, אני אומר, גם בהקשר הזה, משרד הכלכלה, לאו דווקא הנספחים הכלכליים, אבל מערך כלי סיוע לתעשייה באמצעות תוכניות כמו שלב וכסף חכם, מסייעת לחברות ישראליות שמעוניינות לפרוץ לשווקים גלובליים במימון מאמצי שיווק, ההשכרה של יועץ מקומי, איש מכירות מקומי, מערך טלמרקטינג וכולי וכולי. שווה לבדוק, לעשות בגוגל כסף חכם ושלב, פלוס משרד הכלכלה או מינה סחר חוץ, ולמצוא את המידע על התוכניות סיוע הממשלתיות האלה, חבל לפספס.
אוקיי, מעניין, מעניין, מידע חשוב. אז תגיד, אם אתה, לאור המורכבות הזו של התהליך של פשוט, כאילו כדי להגיע לעמדה בכלל של להתחיל לעשות עסקים בהודו, אם היית צריך להפיין את החברות שכן מצליחות, לא כבר חברות שעובדות, וגם בוא נשים בצד את החברות הביטחוניות שעובדות, שאני חושבת שאולי קצת יותר קל להם לעבוד, אז איך היית מצליח להפיין את החברות שכן הצליחו לדלג על המשוכה הזו, של פיילוט, של מוצר שעובד בהודו, של השנתיים וכו', של ההיכרות, איך היית מאפיין את החברות האלו שהצליחו? מה עזר להם להצליח להכניס את הרגל בסדק, נאמר זאת כך?
זו שאלה טובה ומורכבת. אני חושב שלא מעט חברות ישראליות גדולות שהצליחו באמת להיכנס, השקיעו שנים של למידת השוק ושנים של בניית האופרציה שלהם בשוק היעד. זה מאוד לא מובן מאליו. אני יכול לספר לך גם על חברות ענק בסדר גודל בינלאומי, או חברות בת של חברות ענק בסדר גודל בינלאומי, בלי להיכנס לשמות, שיורקות דם גם בימים אלו על החדירה לשוק ואחרי שנים של מאמצים. וזה באמת, עוד שורה תחתונה נחשבת לשוק שוק יעד קשה.
אוקיי.
הרבה פעמים גורמים המקומיים מציבים אתגרים מאוד לא פשוטים. אם זה כמו למשל דרישה של הממשל שבתום שנתיים לזכייה שלך בפרויקט בחקלאים מסוים, אתה תידרש לייצר רק בהודו. עכשיו, חברה ישראלית שעדיין אין לה מחירות בשוק ההודי, זה לא טריוויאלי בכלל שהיא תתחייב מראש לממשלה זרה, שבתוך שנתיים היא מתחילה לייצר בשוק הזה. היא רוצה קודם כל to taste the water, כאילו לנסות לראות אם היא מצליחה לבנות שוק, ורק לאחר מכן להתחיל אולי לייצר, או אולי לעשות חלק מתהליך הייצור, את הקבר וכן הלאה. אז זה איזשהו חסם. חסמים הנוספים יכולים להיות כאמור באמת להשקיע בפיילוט, כלומר השקעה בפיילוט זה לא תמיד עניין זול, ה-proof of concept. ודאי וודאי כשמדובר על חברות קטנות ובינוניות, קשה להן יותר לשים את הסכומים האלה על שוק שהוא עם הרבה מאוד סימני שאלה וחוסר ודאות. היבט נוסף זה באמת הנושא של התמחור. חברה ישראלית שרגילה למכור לשוק האירופי או לשוק האמריקאי, שווקים באירופה ובצפון אמריקה, פתאום מוצאת את עצמה נדרשת לספק סחורה.
במחיר זול. מחיר זול מאוד.
זה מחיר סופר זול, מחירים שהיא לא מכירה בכלל, והיא לא חשבה למכור במחירים האלו, ואומרים לה שותפים מאוד, עם סליחה, אבל אינדיה is a volume economy, כאילו אתה אומנם מוכר במרג'ין, במשולי רווח קטנטנים, אבל אתה מוכר בכמויות אדירות, וככה אתה מרוויח. אתה לא מרוויח על פר מוצר, אתה מרוויח על
משולי רווח
קטנטנים בכמות אדירה, נכון.
כן, כמו אוף בשקל של רמי לוי. זאת אומרת, מרווחים מהנפח, סוג של פחות מהפר מוצר.
במקרה של רמי לוי, אני חושב שזה יותר דוגמה ללוס לידר, זה כאילו אתה מרוויח מוצר אחד כדי להרוויח מכל המוצרים.
גם, נכון, נכון, נכון,
נכון. אבל באמת, זה ודאי וודאי בשביל חברה שהיא לא חברה ענקית שמוכנה להפסיד מלא כסף בשנים הראשונות, להפסיד כדי להשקיע, זאת אומרת, כדי לבנות את עצמה בשוק היעד, זה אתגר מאוד גדול. Having said that, באמת יש את מסלולי הסיוע השונים, ולא רק של משרד הכלכלה, זאת אומרת, גם למשל, רשות החדשנות יודעת לספק סיוע במסגרת תוכנית הפיילוטים, או יש לרשות החדשנות תוכנית של התאמת מוצרים לשווקים מתפתחים. ואז בעצם זה אחלה, לדעתי זה אחלה תוכנית. למה? בעצם, כי בעצם מספקת לחברה שרגילה למכור למשל מוצר בתחום הציוד הרפואי, שיש לו מסך סופר אמולד 56,000 צבעים, מעוצב יפהפה, עם פלסטיקה מהסוג הכי מתקדם והכי מרהיב שיש, ופתאום יש שוק שלא אכפת לו מהפלסטיקה, ולא אכפת לו מה-56,000 צבעים, מבחינתו מסך VGA או שחור לבן גם יכול לעשות את העבודה, והם רק רוצים את הטכנולוגיה שמודדת משהו מסוים, או פועלת בדרך מסוימת על המטופל.
כמו מכשירי אולטרסאונד שנפוצים הרבה פעמים באזורים מאוד עניים בהודו, שהם בסך הכל הרבה פעמים רוצים רק לבדוק את מין העובר, ופחות מעניין אותם לבדוק את כל שאר התכונות, לראות את זה בתלת מימד ובטמפרטורה וכולי, משהו מאוד בסיסי מכל התכונות.
בדיוק ככה, לקחת את הטכנולוגיה המתקדמת ולשלב אותה בתצורה שהיא תצורה שמותאמת לשוק ההודי, התצורה הבסיסית ביותר, הזולה ביותר, והתאמה של מוצרים לשוקי יעד יכולה באמת לסייע לחברות ישראליות להתמודד עם האתגר.
אוקיי, מעניין. עכשיו, דיברנו על האיש עסקים ברמה שלו, בואו נעלה שנייה קצת רמה לרמה של מדינת ישראל. אני מבינה, קראתי קצת שבעצם נניח ארצות הברית הרבה פעמים מממנת נסיעות לימודיות לכל מיני גופים עסקיים בתוך הודו, כדי בעצם ליצור איזשהו מהלך עסקי שאחרי זה יניב איזה שהם קשרים ואיזה שהם עסקאות שבעצם להגדיל את הנגישות שלה. הבנתי גם שלרוסיה יש איזשהו קרן השקעות או חממה כזאת שהיא מתקצבת בזה בסביבות 200 מיליון דולר. ואני יודע שאנחנו ישראל, לא יודעת אם זה קשיי תקציב או חוסר מודעות, אנחנו פחות עובדים בכיוון הזה, למרות שעכשיו נראה, ואנחנו תכף נדבר על זה בהמשך, גם פייסבוק, הרבה חברות ענק מנסות, רואות בהודו הדבר הגדול הבא, אם לא הדבר שקורה עכשיו, ובעצם כאילו יש מאמצים ברמת המדינה ליצור את השותפויות האלו. אז מה אנחנו עושים בנושא הזה?
בשאלה קצת מורכבת, אני רוצה פחות להיכנס להשוואות בין ישראל למדינות אחרות. אני כן יכול לספר לך שמדינת ישראל מפעילה עשרות מרכזי מצוינות חקלאיים בהובלה של משאב תחת משרד החוץ, שנועדו באמת לחשוף את המרחב הכפרי ההודי, את החקלאים הפרוגרסיביים, את החקלאים שיש להם הרבה אדמות ויכולת כלכלית לרכוש טכנולוגיה חקלאית מתקדמת, ובכלל גם את הממשל ההודי ליכולות הישראליות. כשאנחנו מביאים משלחות של הודים לישראל, בהודים, אפשר לומר, כמעט כל הודי שתביא לישראל יש לו קשר כלשהו לחקלאות, כי החקלאות היא ממש בבקבון של 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 ההודים. הם הם, הם
40%
מהכלכלה. כן, 700 מיליון הודים נסמכים על חקלאות או עוסקים בה באופן ישיר. זה מדהים. ובין אם אדם עוסק בחקלאות ביום יום או לאו, הוא איכשהו קשור לחקלאות, כי יש לו שדה כלשהו, או כי הוא בעל אדמות שמשמשות לחקלאות.
משפחה שלו בכפר.
בדיוק, בדיוק. ההודים נורא נורא קשורים לתחום הזה של חקלאות. כשהודים מגיעים לישראל והם רואים את הקדמה הטכנולוגית, שמבחינתנו היא טבעית לחלוטין, היא טריוויאלית, חממות וטפטפות ומים זורמים בצורה שוטפת ציבורית, לא על בסיס משאבות פרטיות ומאגרי מים וכל הפלסטיקה שמשמשת להשבחת יידולים והרשתות על מטעים שונים כדי להגן על היבולים, זה כמו מדע בדיוני, שלא נדבר על כל הדרונים והאפליקציות שמשמשות לספק חיווי כזה או חיווי אחר או ריסוס. החקלאות בישראל היא סופר מתקדמת, ולפעמים אפילו הפער הוא גדול מדי, כי הם באים ואומרים, רגע, אנחנו, אין לנו את הבסיס בכלל כדי להגיע לרמה, להטמעה של הפיתוחים והטכנולוגיות הללו. אבל כן, בהחלט, מרכזי מצוינות החקלאים שמשה ומשרד החוץ מפעילים, הם מאפשרים להוכיח, ודיברנו על פיילוטים קודם, הם מאפשרים להוכיח שניתן ליישם טכנולוגיה ישראלית מתקדמת, חומרי בישון, זרעים, ידע, שיטות גידול.
אני חייבת שנייה להתפרץ אליך, זאת אומרת, אתה יודע, הרבה פעמים שרואים חקלאים באזורים הכפרים של הודו, הם חורשים הרבה פעמים את השדה עם שור או פר, זאת אומרת, הם משתמשים בצואה של פרות לחיווי, זאת אומרת, כאילו, מערכת של חיווי שיש הרבה פעמים בארץ על כאילו איזה חלק באדמה מניב יותר יבולים, זה לא רלוונטי אליהם, כאילו, זאת אומרת, לא בקטע מתנסה פשוט, זאת אומרת, אני מניחה שצריך להיות על זה עוד פלטפורמות בשביל להשתמש בטכנולוגיה הזו, כדי להגיע לזה. לא?
אז נכון, נכון ולא נכון, אז קודם כל כן, את צודקת, ובכל זאת, המרכזי המצוינות החקלאים מוכיחים שהידע והטכנולוגיה והישראלים יכולים
להיות שימושיים?
אה?
להיות שימושיים, אתה מתכוון?
יכולים להיות שימושיים, בהחלט. המרכזים האלה מספקים הכשרות לעשרות אלפים ומאות אלפי הודים, כפריים, חקלאים, שרואים את הנס קורה מול עיניהם, בלי לנסוע כל הדרך עד לישראל, אלא ממש בשדה, במרכז מצוינות שנמצא במרחק של מספר קילומטרים מהשדה שלהם, ובאמת רואים את הזליגה, רואים כיצד ככל שמתקרבים יותר למרכזי מצוינות חקלאים, כך השיטות גידול של החקלאים המקומיים הולכות ולהיות יותר ויותר מתקדמות, כי הם פשוט רואים את התוצאות בעיניים ומבינים את הערך שיש בכך. יש המון בעיות שנוגעות לחקלאות בהודו, החל מזה שלא תמיד יש למי למכור את התוצרת שמיוצרת שם, בדרך זה שאין, יש בעיות של הובלה בקירור לכל קצוות תת היבשת, ואז הרבה מאוד סחורה מתקלקלת עוד לפני שהיא בכלל מגיעה ל... אני רוצה להגיד למדפים, אבל זה לא באמת מדפים. הסופרים זה משהו שהוא לא ממש חזק בהודו, כמעט לא היה כשאני הגעתי, לא יודע, ב-2015 היה סופר אחד בכל האזור שלי, כשסיינתי היו כבר 10, 15, אבל שוב, זה לא... רוב הצריכה מתבצעת או באונליין או בשווקים, או בחנויות קטנות ובינוניות בחוצות המרחבים העירוניים. זה לא סופרמרקטים כמו שאנחנו מכירים אותם בישראל. זה יותר כמו מקולת או ירקן או שוק, כאילו הרבה יותר בסיסי. ולכן חלק מהמאמצים שמתקיימים היום בהקשר הישראלי-הודי, זה לא רק ללמד know-how ולהטמיע טכנולוגיות של גידולים מתקדמים יותר, אלא גם לשפר ולייעל את שרשרת הערך, לסייע להגדיל את המחירות או להטמיע גידולים שהם...
יותר עמידים.
או יותר עמידים, או צורכים פחות מים, או יש להם ערך גבוה יותר בקרב קהלי יעד, לאו דווקא מקומיים, אלא מרוחקים יותר, או בשווקים זרים. זאת אומרת, לדאוג לא רק לגידול, אלא גם לשוק. ולאיזשהו בידול מסוים, כי אם כולם מייצרים את אותו מוצר, אז בן הסתם הערך שלו יורד, עליהם כן הביקוש הוא סופר גבוה לאותו פרודוקט. אז...
מאוד מעניין, אגב, הודו מדינה ממש, זאת אומרת, לא התכוונתי לחקלאות החקלאות, אבל בכל זאת אני אשמח לשמוע אם יש לך תובנה בנושא. הודו היא מדינה מאוד עשירה במים ובגשמים, ובכל זאת אחת הבעיות המרכזיות ביותר בעצם של החקלאים בהודו היא נושא המים. זאת אומרת, הם לא מצליחים לשמור את המי גשמים, הרבה פעמים הם נאלצים לשאוב מהמי תאום, ואז בעצם יש להם עלויות חשמל מאוד גדולות בשביל להגיע למים, ובעצם מאוד, מאוד, זה נראה שהנושא הזה של המים הוא מכשול מאוד גדול במדינה, שהיא בניגוד אלינו, שאנחנו, שנקרא, אוספים כל טיפה, הנושא הזה לא, איכשהו הם עדיין לא מצליחים להשתמש טוב בכמות המים הגדולה, שבכל זאת יורדת. איך אתה מסביר את זה? מה האינסייט שלך בנושא?
תראי, הודו היא... חלקים ממנה אכן שופעים במים, חלקים אחרים הרבה פחות. זאת אומרת, בזמן שבצפון הודו ובצפון מזרח סובלים מהצפות, באזור צ'נאי או באזור רג'סטן, הם משוועים לכל טיפה. וזה גם תלוי עונה. ההסתמכות שמה ברוב, חלקים נרחבים מהודו היא על המונסון.
כן.
ואם עונת המונסון הייתה, לא סיפקה את כמות המים המצופה, אז בגדול אפשר לומר שהודו במשבר, והחקלאים במשבר, ויש מקרים של התאבדויות, וזה באמת מצב נורא, ובראייתי יש הרבה מאוד מקום לשיפור כל נושא ניהול המים בהודו, רק שבהודו המים זה לא נושא פדרלי. וזה
באמת?
מעניין.
איך זה יכול להיות במדינה שהיא כל כך ריכוזית, שזה לא...
אז היא לא כזאת ריכוזית. צריך לזכור שהודו היא פדרציה, היא פדרציה של 29
מדינות.
29 מדינות ושש טריטוריות איחוד. טריטוריות איחוד זה בעצם אזורים שמנוהלים על ידי הפדרל, אבל בעצם יש להם סוג של עצמאות. ומה שקורה זה שכל הנושאים של בריאות וחינוך ומים וחקלאות וכו' וכו', הם נמצאים תחת האחריות של ה-local government, של ה-state government, המדינת מחוז. ושוב, כאילו, צריך לקחת בחשבון שההודים בוחרים ממשלה מקומית, מיליוני הודים, עשרות מיליוני הודים, במקרים מסוימים מאות מיליוני הודים בוחרים צ'יף מיניסטר, שהוא כמו ראש ממשלה, כן. שעוסק בכל תחומי החיים, חוץ מחוץ וביטחון.
אבל תראה, כביכול... סליחה שאני קוטע, סתם למשל, עכשיו נניח שהעבירו את החוקים החקלאים החדשים בהודו, קבעו משהו שבאמת, כמו שאתה אומר, בעבר היה נקבע ברמה מדינתית, ברמת המחוז, קבעו איזה משהו שעכשיו הוא משנה את ההתנהלות ברמת כל הודו. אז זאת אומרת, אם הממשלה רצתה, היא יכולה לקבוע איזה ש... כמו שלמשל נניח יש את הפרויקט הזה, אם נגיע לדבר על זה, על הנושא של ההתייעלות האנרגטית, המדינה יכולה, יש לה את היכולת לקבוע את הדברים ברמה הפדרלית, לקחת את למשל את נושא המים, ובעצם ליצור איזשהו משהו ברמה על-מדינתית.
נכון, הממשלת הודו הנוכחית בהובלתו של נרנדרה מודי לא עשתה את זה בקדנציה הראשונה. יכול להיות שהיה שיקולים פוליטיים, יכול להיות שהיה לא מספיק עוצמה פוליטית באותו זמן, ומעניין לראות שבעקבות הניצחון הסוחף של מודי בבחירות 2019, שהוא היה באמת מדהים ומעל ומעבר לכל ציפייה, אני חושב גם של ה-BJP עצמם, הם אפשרו, הם הרשו לעצמם לעשות סוג של משרד מים על, משרד מים שנקרא ז'ל שקטי, שלקח את כל הסמכויות בתחום המים מכל משרדי הממשלה הפדרליים, וגם התחיל להפעיל את סמכותו, או אני חושב שזה סמכות רכה, יותר לסייע, לתמוך, לתקצב ופחות לנהל ישירות את כל משרדי המים בכל רחבי הודו. שוב, לא בקטע של שאיבת סמכויות מהמדינות, אלא בהיבט של חיזוק ותמיכה וסיוע, לפחות מהתרשמותי. אני אפשר לומר שלפני שנה התפניתי מאוד בשל הקורונה, ועזבתי וסיימתי את שליחותי רשמית בספטמבר 2020, אז אני כבר לא בקי, יכול להיות שדברים השתנו, אבל מההתרשמות שלי, נכון לשלהי 2019 וראשית 2020, המטרה של ז'ל שקטי הייתה לרתום את משרדי המים השונים של 29 המדינות השונות וטריטוריית המחוז למאמץ פדרלי לשיפור יכולות ניהול המים, אגירת המים, טיהור המים, כל מה שחיסכון במים וכן הלאה. אפילו זכיתי להיות בכנס ענק בהשתתפות, אני חושב, 1,400 נציגי משרדי מים מכל רחבי הודו. זאת אומרת, משרדי מים ברמת המחוזות או ברמת המוניציפלי, כי זה לא היה ברמת הסטייט. זה היה פחות או יותר כל מי שאמון על רגולציה ומים בהודו, ואפילו ארגנו לאורי שור, דובר רשות המים, לשאת דברים בפני המליאה המאוד מאוד גדולה ומרשימה הזו. כמובן השגריר נעם ועוד מומחי מים מטעם ישראל, אבל זה באמת, זה לא עניין קל לנהל מדינה עם, צריך לזכור, 1.3 מיליארד איש, ו-20 מדינות, שאחת מהן היא כאילו עם 250 מיליון תושבים, זה...
כן, זה מדהים. כמו ארצות הברית, קרוב לארצות שלנו בחולסייה, כן, זה מדהים.
כמו חזיר.
אז לכן, כן, יש הבדלים מאוד גדולים גם בתוך המדינות, כן, אין ספק. בכל זאת, בזמן שנשאר לנו, אני רוצה קצת לדבר על נושא אחר, שזה בעצם... הנושא הטכנולוגי של UPI והתעודת זהות הדיגיטלית, ההדהר, שזה איזשהו פיצ'ר שאפשר לראות אותו מדהים או קצת לא, אבל עדיין בעצם רואים פה דברים שלא קיימים עדיין במדינות אחרות. אז בעצם UPI, בעצם נתחיל מההדהר. ההדהר זה תעודת זהות דיגיטלית, שבעצם עם הזדהות ביומטרית, מאפשרת בעצם לכל אזרח, כמו שאנחנו נותנים פה בישראל, בכל זה גם הזדהות כלפי הממשל, אז יודעים מי אתה, ואז בעצם אפשר לתת לך סובסידיות או קצבאות, זאת אומרת אפשר לאמת את האותנטיות שלך, וה-UPI זה בעצם סוג של ארנק דיגיטלי. אז מה שמדהים בעיניי זה שראיתי לא מזמן, שבעצם גוגל כתבה מכתב לפד בארצות הברית, שמציעה לאמץ את המודל של UPI. ואני אשמח אם תוכל להעיר לנו קצת בעצם מה כל כך חדשני ב-UPI, הרי יש המון ארנקים דיגיטליים בכל העולם, כל מיני אפליקציות ודרכים בעצם לשמש באופן דיגיטלי, זאת אומרת לשלם קשלס, מה כל כך מיוחד בעצם בתשתית הזו שבנו בהודו של ה-UPI.
אני באמת, אם יש מהפכה מדהימה שנעשתה בהודו בשנים האחרונות, זה המהפכה הדיגיטלית שכל מה שקשור לשלטון אנסה לנסח את הדברים בצורה סדירה, כי זה סופר מורכב, אבל ננסה לעשות סדר. קודם כל, הזכרתי את האדהר. אדהר כן. זה בעצם תעודת זהות ביומטרית.
כן.
תעודת זהות ביומטרית שכולם מצטטרת מאחורי QR קוד. כלומר, בן אדם הולך ברחוב עם תעודה, בדרך כלל ההודים מסתובבים עם צילום של התעודה שלהם, ולא עם התעודה עצמה, את התעודה משומרים במקום בטוח בבית שלהם, וברחוב הם מסתובבים עם צילום של התעודה. אז מה שחשוב זה שיש את ה-QR קוד, ואז עם ה-QR קוד אפשר לסרוק את התעודה, את הצילום של התעודה שלהם, ולקבל את כל המידע עליהם מהאתר הממשלתי הרשמי של אדהר. 85% מההודים יש להם כבר בעצם תעודת זהות ביומטרית. זה הישג מדהים כשמדובר על אוכלוסייה כל כך גדולה כמו בהודו, שחלק לא קטן ממנה, או אפילו אפשר לומר רובה, נמצאת במרחב הכפרי.
כן, גם צריך להזכיר את זה שעד הרפורמה של המטבעות לרוב ההודים כמעט לא היה חשבון בנק, וזאת אומרת נוסדו איזה... כן, כן.
אז, 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 אז המהפך של האדהר הוא מדהים, הוא מטורף, זה בלתי נתפס. ההודים הלכו לצעד קדימה. זה הכל חלק, זה נראה הכל חלק מתוכנית רב שלבית, שבאמת, לא תאמן. ההודים יצרו גם מערכת שנקראת דיג'י לוקר.
אוקיי.
דיג'י לוקר זה בעצם מערכת ממשלתית שבאה ואומרת, למה רק אדהר? בוא נייצר אפליקציה ממשלתית שכוללת את כל התעודות שאי פעם הונפקו לך על ידי הממשלה.
וואי, מדהים.
אתה לא צריך לצאת עם ארנק מהבית, יש לך דיג'י לוקר, אתה מוריד את האפליקציה, מוכח את האותנטיקציה שלך באמצעות מספר אדהר ומספר טלפון שלך וסריקה ביומטרית כזו ואחרת וכולי, ובקיצור, אחרי שסיימת להזדהות, יש לך את האפליקציה על הפלאפון, ואתה יכול להציג את התעודה הרלוונטית לכל גורם, בכל מקום, שוטר, איש ממשל, חייל, שירותי בריאות, you name it.
זה קיצור זמן אדיר? איזה קיצור זמן אדיר?
אין לך, אתה לא מחזיק, אתה לא צריך להחזיק שום תעודה. כל התעודות נמצאות בתוך הדיג'י לוקר שלך. אוקיי?
רק חייבים להזכיר, סליחה שאני, ניתן לך להמשיך, ש... בעצם הדבר הזה לא סטרילי, זאת אומרת, לא הלוקר הדיגיטלי, אלא האדר. הבנתי שיש למשל פקידי ממשל ברמה בינונית ונמוכה, שמוכרים גישה למאגר של אדר תמורת איזה 6-7 דולר. זאת אומרת, יש גם, לא יודעת, זאת אומרת, הבנתי שזו בעיה, מעשה נוכלויות סביב אדר, שבעצם יש בזה גם סיכון, העובדה הזאת היא שכל המידע שלך מרוכז בצורה דיגיטלית.
אני לא. תראי, גניבת זהויות זה משהו שכמובן אנחנו, ההודים, כולם חוששים ממנו, אני חושב שבסך הכל אני לא שמעתי את זה ועקבתי אחרי התקשורת ההודית באופן קבוע, לא שמעתי על...
שמעתי שפשוט פותחים חשבונות בנקים מהדר אחרי שמחו גישה, וזה...
אז, 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 אז היום, כלומר, ככל שמעשים פליליים מבוצעים, כמובן שאני בטוח שהשלטונות ההודים מנסים לפתור גם את הפרצות וגם לעצור את הפושעים, אבל לפני האדהר הכל היה פרוץ לגמרי. היה את פאנקארד, שזה סוג של זהות לצרכי מיסוי, והיה עוד כמה כרטיסי זיהוי כאלה ואחרים, והיה המון רישיון נהיגה מקומי, אבל זאת אומרת, לא, היום כדי להוציא אדהר, אתה צריך להביא הרבה מאוד מסמכים קודמים ותעודות לידה וכן הלאה וכן הלאה, כדי לוודא את הזהות שלך, וכדי להוציא פאנקארד, אפילו לא, או לפתוח חשבון, לא מספיק שתביא את האדהר שלך, בגלל, אולי בגלל מקרים של סיופים, ואתה צריך להביא בנוסף תעודות נוספות ואת הפאנקארד. זאת אומרת, הגופים שונים דורשים הצלבת זהויות כדי להבטיח את הזהות של המשתמשים, שזה, והודו עדיין בתהליך, ושוב, זה עדיין הודו, אבל,
כן.
אבל הם מתקדמים מאוד בהקשר הזה של האדהר, הם עשו מהלך מדהים סביב נושא הדמונטיזיישן, רפורמת ביטול השטרות, ורפורמת ביטול השטרות הביאה לפתיחה של...
800 מיליון חשבונות בנק.
אז אני לא יודע מה המספרים המדויקים נכון לעת הזו, אבל ב-2018 זה עמד על 355 מיליון חשבונות בנק חדשים שנפתחו. אז אם את אומרת ש-880 נכון להיום, זה בכלל...
אתם שקראתי.
בטורף לגמרי. נכון ל-2018, 80% מההודים היה להם כבר חשבונות בנק, ממצב שבו כמעט לאף אחד לא היה.
כן, שזה הישג מדהים, זה לא נתפס.
עכשיו, מה הקשר בין ביטול השטרות לבין חשבונות בנק? כתנאי לקבלת הכסף שלך בחזרה, היית צריך לפתוח חשבון בנק.
כן, זה בעצם נועד להילחם בהון השחור, שאם יש לך כסף שלא דיווחת, הייתה לך הכנסה שלא שילמת עליה מס, אתה תשים אותו בבנק, ואז צריך להסביר מה המקור שלו ולראות, שילמת, לא שילמת מס.
אז הם נלחמים בהרבה מאוד כלים, זאת אומרת, קודם כל הם ביטלו את השטרות שהיוו למעלה מ-80% מהמחזור, השטרות של ה-500 וה-1000, הם ביטלו אותם בנובמבר 2016, שמיני בנובמבר 2016, אגב, ביקור, נשיא מדינת ישראל באותו זמן ביקר, רובן ריבלין, זה היה מכה, כי כל המשלחת של ריבלין הוציאה כסף ופתאום...
הלכו להפקיד אותו בתור בבנק.
אז היה סרט, אבל מה שמעניין, באמת, שקודם כל, ביטלו את השטרות של ה-500 וה-1000, שהיוו למעלה מ-80% מהשטרות במחזור, ואז אמרו, אתה רוצה את הכסף שלך בחזרה? תפקיד את הכסף הישן בחשבון בנק, כלומר, תפתח חשבון בנק, ואז תמשוך אותו, וכשאתה מושך אותו, אתה יכול למשוך עד סכום מסוים כל יום. ואז זה בעצם חינוך צרכני, בעצם האוכלוסייה כולה למדה מה זה בנק, איך מפקידים לו כסף, ואיך מושכים כסף מהבנק, ואולי, רגע, אני מקבל אחוזים על זה שאני משאיר את הכסף בבנק, אז אולי כדאי להשאיר את הכסף בבנק. ורגע, אז
וגם לשלם מס על ההון השחור.
רגע, זה עוד לא שם. אז פתחו את החשבונות בנקים, עשו את הדמונטיזציה, שווה לפתיחת חשבונות בנקים, עכשיו יש לאנשים את הכסף בבנק, ואז הקלו עליהם, כלומר, בזה שהקשו עליהם למשוך את הכסף מהבנק, עודדו את השימוש בדיג'יטל פיימנט, ב-PayTM, ועוד מספר אפליקציות מתחרות ל-PayTM שקיימות שם, ואז באו ואמרו לאנשים, אתם רוצים לשלם על משהו? שלמו בדיג'יטל פיימנט שלכם. אבל הדיג'יטל פיימנט באותה עת חייבה בעצם סינכרון עם כרטיס אשראי. אז למה להעצים רק את חברות כרטיסי האשראי? למה לא לחזק את הבנקים שרובם ככול, רובם, לא כולם, אבל רובם, בבעלות ממשלתית? אז הם המציאו את UPI, Unified Payment Infrastructure.
כן.
והם יצרו ממש כמו כתובת דואר אלקטרונית, שמסוכנת עם הפלאפון שלך והמספר אדר שלך.
ועם הפין קוד ועם החשבון בנק שלך, זה, כן.
סופר מאובטח, אבל אפשר לשלוח לכל אדם ולכל גורם כסף בקלות שיורה לך ישירות מחשבון הבנק. זאת אומרת, אתה לא חייב שיהיה לך כרטיס אשראי או דביט כדי להשתמש בפלטפורמה של UPI, והם פתחו את הפלטפורמה הזאת, הם אפשרו לכל גורם להשתמש בו. אז אמזון יצרו את אמזון פיי, וגוגל יצרו את גוגל פיי אינדיה, שהוא שונה מגוגל פיי בכל מקום אחר בעולם, ופייטיאם יצרו פייטיאם שמבוסס על חשבון הבנק שלך במקום על כרטיס האשראי שלך, ופון פיי ווואטסאפ, ופתאום אתה יכול, אני הייתי מעביר באופן קבוע כסף על הניקיון חדר המדרגות של הבית שלנו, לשכנה שלי, באמצעות וואטסאפ.
זה מדהים. אגב, וואטסאפ. זהו, זה לפני 3 חודשים בדיוק קראתי שוואטסאפ יסדה שירות על התשתית של ה-UPI, להעביר בעצם כסף. אמנם כמות המשתמשים שלה כרגע מאוד נמוכה, אבל זה מדהים שהיא בעצם על הפלטפורמה הממשלתית הזו של ה-UPI, כשבעצם בארץ, למשל, נניח, אם אתה רוצה לשלם דיגיטלית, אז אתה כאילו צריך לפתוח בפפר, או אין משהו ממשלתי, או ביט, זאת אומרת שזה בנק הפועלים.
לא, מה שמדהים ב-UPI
זה וזה ממשלתי, כן, זאת אומרת, זה ממשלתי, זה אחיד, זה כן, סליחה.
UPI פתחו גם אפליקציה ממשלתית, וגם אפשרו לכל החברות הפרטיות המסחריות להשתמש באותה, בפלטפורמה של UPI. כלומר, אתה יכול לבחור להשתמש באפליקציה הממשלתית, אבל אין סיבה שתעשה את זה, כי אתה יכול לעשות את זה על בסיס של אמזון, או על PayTM, או על האפליקציה של חברת הסלולר שלך, ארטל, או על וואטסאפ, או אתה יכול לבחור במגוון כל כך, או גוגל פיי, יש לך מגוון כל כך רחב של אפליקציות לא ממשלתיות שנשענות על מערכת ה-UPI שאתה יכול להשתמש בהן. ואז פתאום אין לך תירוצים יותר. אתה יכול להעביר לכל אחד ולכל אדם ולכל עסק, גם אם זה רופי אחד, גם למוכר צ'י בפינת הרחוב, אתה יכול לשלם לו ב10 רופי באמצעות המובייל פיימנט שלך. ואז יש לממשלה בעצם יכולת מעקב על כל טרנזקציה כספית שמתקיימת בכל הודו. זה מדהים. זה בלתי נתפס בכלל. עכשיו, יותר מזה, הם השיקו תוכנית שהיא מכונה במערב מודיקר, אבל זה בעצם תוכנית שהשם שלה הוא איישמן בערת, והם מאפשרים
תוכנית בריאות.
תוכנית בריאות ממלכתית ל-500 מיליון איש, שמספקת עד 500 אלף רופי למשפחה, שזה בערך 25 אלף שקלים או 20 אלף שקלים, זה לא נשמע הרבה במונחים ישראלים, אבל זה
אבל במונחי הודו זה הרבה, זה סכום מכובד לא יכול יותר. בהשוואה לאפס עד לפני רגע, שאין דבר כזה פנסיה.
נכון. ואגב, יש להם פנסיה, אבל זה לא חשוב, זה נושא אחר. אבל לא הייתה תוכנית בריאות ממלכתית, ופתאום יש יכולת להעביר כסף פר צורך. זאת אומרת, לא סתם כסף שמחולק לאזרחים, כסף שמחולק לאזרחים רק אם הם צריכו אותו במרכז בריאותי מאושר, ורק אם המרכז בריאותי מאושר אישר שהטיפול הזה היה נדרש, ורק אם, והכסף עובר כמובן בדיג'יטל פיימנט, לא עובר שום כסף ביד, שום כסף שחור, שום...
כן, הם בעצם, הם הרבה פעמים, זאת אומרת, כל החלק גדול מהמלאכים הזה, אז הם חיסלו חלק גדול מהמאכרים באמצע, כי נניח הרבה פעמים, הסובסידיות או דברים כאלו, אנשים לא הייתה להם יכולת לדעת איך צריך לבקש, ממי לבקש וכו', ואז נסרו במאכר, שמן הסתם גזר עליהם חלק מהסובסידיה, או מהקצבת רווחה שלכאורה הייתה מגיעה להם.
בעבר אנשים הפכו לעבדים מרצון, בגלל שהם היו צריכים לעבור ניתוח שעולה 100 דולר.
כן.
עבדים מרצון, למה? כי הם לא יכלו להחזיר את ריביות הנשך שנגזרו על ההלוואה שהם לקחו בשוק האפור בגובה 100 דולר. הם הפכו לעבדים.
כן.
ופתאום יש כאן תוכנית ממשלתית שבאה לענות על זה, והיא לא רק באה לענות על זה, היא עושה את זה בדרך סופר טכנולוגית, סופר מתוחכמת, מזינה את הכסף ישירות לכרטיס נטען או לאישות שלך תחת UPI, זאת אומרת, זה עדיין בהתפתחות המערכת הזאת, אבל זה
מדהים.
זה
מהפכני
לגמרי. עכשיו, אתה בישראל, נכון, יש לך את ביט ופפר וכל מיני ארמק של ילו, פה יש לך זהות UPI אחת שאתה יכול להשתמש בה בכל ארנק דיגיטלי, בכל אפליקציה, בכל שירות, ואתה משלם, בין אם זה לממשלה, ובין אם זה לרשות המוניציפלית, בין אם זה חברת חשמל, ובין אם זה חברת הטלפון, ובין אם זה למוכר הירקן ברחוב, ובין אם זה לחבר שלך, מעביר לו כסף. הכל נעשה דרך תשלומים דיגיטליים בקלות ועם מעקב, וזה מצטרף ל-GST. יש לנו 3 דקות עד
הסופה? כן, כן, אבל רק לפני ה-GST, הרפורמה במיסים, בעצם אבל ה-UPI שוב לא יכל לקרות בלי הפלטפורמה או הבסיס של האדר, זאת אומרת, בלי התעודת זהות הביומטרית הזו, זה היה מאוד קשה בעצם ליצור את ה-UPI, כי ה-UPI היא לוקחת את האדר כבסיס, עם הקישור שלך לחשבון בנק, ואז מוסיפה על זה עוד כל מיני הבטחות. זאת אומרת, בארץ למשל, שיש התנגדות מאוד גדולה לנושא של תעודת זהות ביומטרית וכולי, אני מבינה שה-UPI זה משהו שיהיה יותר קשה לעשות אותו, בגלל שאין לו את הבסיס הראשוני הזה של האדר.
אני לא מסכים עם הקביעה הזאת. קודם כל, ההתנגדות בישראל היא לא...
מטעמי פרטיות וכולי, שאני דווקא מבין...
היא לא מהתעודה הביומטרית, היא מהמאגר הביומטרי. החשש שהמאגר הביומטרי יפרץ, והחשש שהמאגר הביומטרי ישמש גורמים עוינים, ויזלוג החוצה, ויסכן אותה את כולנו בחול, בכלל, בכלל. יש הרבה טיעונים נגד המאגר הביומטרי. אני לא חושב שיש טיעונים שממש, או התנגדויות שממש נגד התעודה הביומטרית. ובישראל זה הרבה יותר קל, כי בישראל, קודם כל, לכל אחד יש מספר טלפון, ויש עוד משהו שאין ברוב העולם, לכל אחד יש תעודת זהות. תעודת זהות שאתה נולד איתה, לא תעודת זהות שמספר תעודת שאתה מקבל אותו באיזשהו שלב בחיים, אתה נולד עם תעודת זהות, עם מספר מזהה, יוניק איי-די. אז השילוב של טלפון, יוניק איי-די, השם שלך, וודאי וודאי תמונה או זהות ביומטרית אחרת שלך, יכולה לאפשר, לייצר בישראל מערכת UPI לילה ולילה, לתחושתי, ושוב אני לא מבין גדול בתחום הזה, אבל להבנתי לא זו אמורה להיות הבעיה. אני רואה שביט הולכים בכיוון של ארנק דיגיטלי שמשולב עם כרטיס אשראי שניתן לשלם אותו בכל בית עסק, אבל שוב, המצב בהודו הוא בי פאר הרבה
יותר מתקדם לגמרי. אז רגע, כן, אני רוצה לתת לך כמה דקות באמת על הרפורמה של מודי של האיחוד של המיסים שרצית לדבר עליה, לפני שפשוט הסתיים.
אז מודי, מה שממשלת הודו עשתה זה לקחה 14 מיסים עקיפים שונים, והחידה אותם למס אחד שהוא מתפצל, בעצם מתפצל בין הממשלה, לבין הממשלה הפדרלית לבין הממשלה המקומית, וקראה לזה GST. גלובל, גלובל, שכחתי, מה ראשי תיבות?
משהו זה וטקס בסוף.
כן.
גלובל S, טקס בסוף. מה? אני אומרת, אני לא זוכרת מה ה-S, אבל ה-T זה טקס, כן.
אז רפורמת ה-GST בעצם יחדה 14 מיסים עקיפים שונים שהקשתה מאוד על עשיית עסקים בהודו והקשתה מאוד על מעבר סחורות בין מדינה אחת למדינה אחרת בתוך הודו ויצרה בעצם מנגנון שמאחד את המיסים האלו לסוג של מעם אחיד. המעם הזה הוא דיפרנציאלי, זאת אומרת אם אתה הולך ל... למוצרי יוקרה ומתחסן במלון יוקרה, אז, אז אתה תשלם 18% GST, ואם אתה רק קונה מוצרים בסיסיים אז פחות, אז זה הגיע למצב בתחילת הדרך שקנית קפה ועוגה, אז שילמת GST שונה על הקפה ועל ה-GST שונה על העוגה.
זה אגב משהו שמדברים עליו הרבה בארץ, שבעצם המיסוי של המעם הוא צריך להיות דיפרנציאלי, בדיוק כמו שאמרת פה, שעל מוצרי יוקרה צריך להיות מעם הרבה הרבה יותר גבוה מאשר על מוצרי יסוד.
אני לא יודע, העמדה שלי שנכון שהמעם יהיה אחיד, אבל זה לא הנושא כאן. בשורה התחתונה, המס הזה עשה הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד סדר, והוא גם בנוי ככה שכל גורם בשרשרת הערך מחויב בתשלום GST, אלא אם כן הוא לא הגורם האחרון בשרשרת הערך, ואז הוא צריך להנשין במרכאות, או לדווח.
מי באחריו?
מי הבא אחריו. ואם הוא מדווח על מי הבא אחריו, הוא מקבל באופן אוטומטי 90% tax reduction. כלומר, כל גורם בשרשרת הערך מחויב לשלם GST מלא, אלא אם כן הוא מדווח על הגורם אחריו, ואז הוא מקבל 90% tax reduction. זאת אומרת שא', תקבולי המיסים גדלים, ב', יש אינסנטיב לכל גורם בשרשרת הערך לדווח על הגורם אחריו כדי לקבל את ה... החזר, כלומר גם לפעול על פי חוק וגם כדי לקבל את ההחזר, ואז זה מבטיח בעצם שהגורם היחיד שבאמת משלם את מלוא...
זה הצרכן.
זה הצרכן. זאת אומרת שכל הגורמים שבדרך, לא עשו פה לשתיקים בשחור, כל הגורמים שבדרך שילמו, גם שילמו מס 10% מהערך השירות או המוצר שהם סיפקו, וגם הבטיחו את התשלום של הגורם הבא אחריהם בשרשרת הערך. זה מדהים.
לגמרי. זה גם כל כך חכם, כי גם, זאת אומרת, כל איש עסקים או יצרן או סוחר שהוא באמצע, הוא משלם איזשהו חלק מהמס, ואתה גם מקבל החזר שזה 90%, שזה בעצם, התשלום שאתה משלם הוא יחסית מאוד נמוך, שבארץ למשל, אני אתם בתקופת הקורונה.
הם נתנו אינסנטיב, לכל הגורמים בשרשרת הערך, כולל הקמעונאי שמוכר לצרכן, אינסנטיב לדווח על הבא אחריו. זאת אומרת, לקמעונאי יש אינטרס לדווח על הצרכן שרכש ממנו עכשיו,
כן,
את המוצר, כדי לקבל את ה-90% מס בחזרה, אחרת הנטל ה-GST נופל עליו בתור קמעונאי. אין לי סיבה.
וזה גם פותר את העניין של הנזילות. הרבה, עכשיו למשל בתקופת הקורונה, הרבה סוחרים דיווחו על זה שבעצם אין להם נזילות. מצד אחד, אין להם, הם צריכים עדיין לשלם את המע"מ וכולי, מצד שני, אין להם מחירות החוצה, אבל עדיין את המע"מ צריכים לשלם. אז פה זה גם פותר חלק גדול מבעיית הנזילות, שבעצם מחזירים לך 90%, אם אתה בעצם לא הצרכן הסופי. זה מודל מדהים, מאוד מתוחכם.
יכול להיות, אני לא בקיא ברזי
אוקיי.
המסקים. אני בהחלט התרשמתי מהמהלך שהם עשו, והנתונים בהתאם, כלומר, הודו חוותה גידולים של עשרות אחוזים, כאילו 20-30% בגידול בתקבולי המס הישיר והעקיף, כתוצאה מהמעבר לדיג'יטל פיימנט והיכולת לשלם לאנשים הישר לחשבונות הבנק שלהם, והיכולת לעקוב אחרי ה... בעצם כל שרשרת הערך של המיסוי, זה שינוי באמת יוצא מן הכלל, ומדהים לראות את הטרנספורמציה שעוד עוברת בתחומים האלה של תשלומים דיגיטליים ומחשוב וקדמה.
ויש לנו מה ללמוד מהודו, לא מעט, אני רואה. יש לנו, אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד.
כן. בנושא הזה של תשלומים, אין ספק, אין ספק.
גם בנושא טכנולוגיה, יש הרבה דברים שאפשר...
יש כל מיני דברים נחמדים מבחינת טכנולוגיה. אגב, אני מדבר איתך עכשיו, אני מדבר איתך עכשיו מקיבוץ מורן שבצפון, מקו שעליו אני משלם 100, אני משלם על 100 Mbps ומקבל במקרה הטוב 78. בהודו, בדלי, התחלתי עם 6 Mbps, שנה אחרי זה כבר היה 12, שנה אחרי זה כבר אמרו לי, למה אתה לא משתרק ל-40, שנה אחרי זה היה, אתה רוצה, יש 100, 300, 1000, כמה.
כן, כן.
השינוי, אני חייתי בהודו, ותוך כדי שאני חי בהודו, ראיתי את הקדמה הולכת וצומחת, בקצב מסחרר בהודו עצמה, זה היה מדהים לראות את זה. ממש.
כן, כן, זה גם, אגב, גם מטיילים בהודו רואים את זה בעצמם, זאת אומרת שהרבה דברים שלפני כן היה קשה מאוד להשיג, או מסובך, או מורכב וכו', היום זה הרבה יותר פשוט, זאת אומרת, הקדמה, מה שנקרא, מתחילה לזלוג מחוץ לדלי, מחוץ לבומביי, מחוץ לערים המרכזיות היותר גדולות, גם לאזורים יחסית יותר מרוחקים בצפון הודו.
אגב, אני יכול להגיד לך, אגב, לגבי, בהקשר של הקורונה, שהמהפכה הדיגיטלית של הדיגיטל פיימנט אפשרה לממשלת הודו להגיד לאנשים, לכל הציבור, אל תשתמשו במזומן, כי זה מעביר קורונה, מעביר תחלואה, ואל תשתמשו בכרטיסי אשראי, כי זה מעביר תחלואה, וכשאתם לוחצים על הקוד, על הפין קוד, זה גם מעביר תחלואה, תשתמשו רק המלצה חמה של רשמית של ממשלת הודו, תשתמשו רק בדיג'יטל פיימנט. תשלמו בכל מקום בדיג'יטל פיימנט, תעבירו כסף לחברים בדיג'יטל פיימנט, תעבירו כסף לעובדים שלכם בדיג'יטל פיימנט, הכל דיגיטלי. למה? אחרת אתם עשויים לחלות בקורונה.
אגב, אני ראיתי סרטון שבאיזשהו בנק שהפקידו בו צ'קים, פשוט הפקיד בנק היה לוקח מגהץ, ולפני שהוא היה מעביר אותו על הצ'ק, ואז הוא היה נוגע בו, כדי לשמור על סטריליות.
נכון, נכון.
כן, אז כן, כן, האמת שאומנם מספר הנדבקים בהודו הוא ממש ממש לא נמוך, אבל עדיין, לאוכלוסייה של 1.2 מיליארד תושבים, המגיפה מנוהלת בצורה, זאת אומרת, הם שולטים במצב, נראה לפחות על פניו, לפי המספרים.
כותרות, החדשות האחרונות מאוד, זה הרבה מאוד תמיהה לגבי הירידה הדרסטית בהיקף התחלואה והתמותה בכל רחבי הודו, זה חריג ולא בלתי מוסבר.
בלתי מוסבר, כן.
ממש, מומחים מנסים לחקור איך יכול להיות שגרף התמותה והתחלואה יורדים בכזאת מהירות בהודו. האם הם השיגו חסינות עדר, האם רבים מההודים הם פשוט מחוסנים למחלה בגלל הסארס שחלו בו בעבר? מי יודע?
כן, יש הרבה השערות, יש גם איזושהי השערות שמשהו בתזונה במזרח אסיה, יש איזשהו חלבון שבעצם הם עמידים יותר, כן, יש כן, כן.
יכול להיות, אבל הודו חטפה, בתחילת הדרך הודו חטפה את הקורונה די קשה, שוב, צריך לראות את הכל, למדוד, לעמוד את הודו ביחס למיליון, זאת אומרת, תזכר למספרים ביחס למיליון, ולא כאילו, ביחס בהשוואה למדינות אחרות, כי אין הרבה מדינות שיש להן אוכלוסייה של 1.3 מיליארד תושבים, אז לא צריך להסתכל רק על המספרים עצמם, אלא על המספרים ביחס למיליון, גם בתמותה וגם בתחלואה, שבקטגוריה הזאת של תחלואה ותמותה הם יחסית במצב בסדר.
נכון, נכון. יפה. טוב, וואו, ברק, אתה מעיין שופע בכל מה שקשור להודו. היה מאוד 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 מעניין לדבר איתך. אנחנו יכולים לדבר עד אין סוף, יש כל כך הרבה דברים שעוד אפשר להמשיך לדבר עליהם, ואולי אנחנו נעשה עוד איזשהו מפגש. בכל מקרה, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על ששיתפת אותנו בידע שלך, ושיהיה לך ממשך בהצלחה. מה התפקיד הבא שלך במשרד הכלכלה?
התפקיד הנוכחי שלי זה מנהל תחום תקשורת שיווקית ודיגיטל במינהל סחר חוץ. המינהל סחר חוץ זה בעצם היחידה בתוך משרד הכלכלה שאמונה על כל מערך הנספחים הכלכליים ברחבי העולם. זהו.
יפה.
אני כאן עד השליחות הבאה בעזרת השם.
מעולה, מעולה. אז שיהיה בהצלחה רבה, וממש תודה על הזמן שהקדשת לנו. תודה רבה לך. ממש תודה.
אני אבד, נמסטה.
תודה, תודה. גם לך.